רבי נחמן בעצמו שואל שאלה. אם מדובר בנשמות שנפלו והתרחקו מהתורה ומהאמונה, התרחקות כל כך גדולה, איך תגלה להם תורה כל כך גבוהה? שאפילו צדיקים קשה להם ללמוד את התורה הזאת. אז איך אתה יכול ללמד אותם? זה כמו שעכשיו יבוא מישהו ויכנס ויתחיל ללמד אותנו לא את הקבלה, אלא את הסודות הכי גדולים בקבלה. אז אנחנו לא נבין כלום. אנחנו לא נבין על מה הוא מדבר. זו שאלה שרבי נחמן בעצמו שואל את זה. אם צריך לגלות דווקא לאנשים שכל כך התרחקו מתורה ואמונה בהסתרה שבתוך הסתרה, ואתה אומר שצריך לגלות להם תורה מהמקום הכי גבוה, אז איך אתה יכול לגלות להם? אין להם את היכולת, אין להם את הכלים לקבל כאלה דברי תורה גבוהים. ואז אומר רבי נחמן, העצה לזה שאת הדברי תורה העמוקים, הגבוהים האלה, המאוד מאוד רוחניים, מלבישים את זה בסיפורי מעשיות. וזה היסוד של כל הספר שנקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שבאמת מדובר בחוכמות ובמשלים ורמזים ליסודות מאוד עמוקים, אבל זה בדרך הלבשה. רבי נחמן ילביש את זה בתוך סיפור, בתוך סיפורים. לכאורה הסיפורים נראים פשוטים, אבל באמת כל מילה בסיפורי מעשיות זה מלמד אותנו, מרמז על דברים מאוד מאוד עמוקים. לכן היה דרך במשך מאז שנאמרו הסיפורים האלה, שזה כבר יותר מ-200 שנה, 210 שנה, לפני 210 שנה בדיוק רבי נחמן התחיל לספר את הסיפורים האלה במשך 5 שנים, כי הוא נפטר לפני 204 שנים, 6 שנים. הסיפורים האלה, אף על פי שהרבה פעמים לא מבינים מה הם מתכוונים, אבל כשקוראים אותם מרגישים שיש בזה דברים מאוד עמוקים, דברים מאוד מאוד נסתרים בתוך הסיפורים האלה. יש כזה לשון שחז"ל אומרים, גם שאדם לא מבין, הנשמה שלו מרגישה שיש פה. וזה מאוד מעניין, מאוד מעניין, שאפילו גויים לומדים את הסיפורי מעשיות של רבי נחמן. ויש ויכוח, אני קראתי מאמר על הסיפורי מעשיות לפני הרבה מאוד זמן, שיש ויכוח באוניברסיטאות של הגויים, האם יש בזה משהו או אין בזה משהו. אבל על כל פנים הם לומדים את הסיפורים האלה. אז היום אנחנו נלמד קטע, מכיוון שסיפורים מאוד, ללמוד אותם זה ברוך השם זה לוקח הרבה זמן, אז אנחנו ניקח קטע, נלמד קטע מתוך הסיפורי מעשיות. הסיפור, יש בסך הכל 13 סיפורים בספר. בסיפור ה-13 הוא נקרא מעשה משיבת הקפצנים. המבוגרים בינינו אולי יכולים לזכור, לפני 35 שנה תיאטרון החנה הירושלמי עשה הצגה שנקרא שיבת הקפצנים, על הסיפור הזה, המעשה משיבת הקפצנים. הסיפור הזה למעשה רבי נחמן לא סיים לספר אותו. מדוע? מכיוון שהוא אמר, שגם מה שהוא גילה בסיפור הזה היה לו קשה מאוד, ואת הסוף כבר אי אפשר לספר אותו, אבל הוא הבטיח לנו שמשיח צדקנו יספר לנו את סוף הסיפור הזה. אז אנחנו מחכים לשמוע, אנחנו מחכים לשיעור הראשון. כנראה שהשיעור הראשון של המשיח בבית המקדש יהיה לסיים לספר לנו את הסיפור של שיבת הקפצנים. לכן חשוב מאוד ללמוד את הסיפור הזה. למה? שמי שלא ילמד, הוא יבוא לשיעור של המשיח, יהיה לו קשה להבין. אבל מי שלמד, אז הוא מכין את עצמו לשיעור של המשיח, בעזרת השם. מקווה שכבר יום ראשון הקרוב יש שבת בבית המקדש, יום ראשון כבר יש שיעור של המשיח, אנחנו מקווים. אז אנחנו נראה קטע אחד מתוך הסיפור, וזה נקרא הסיפור של הקפצן השישי. כי יש 7 קפצנים, וכל אחד מהקפצנים סיפר סיפור. מה חסר לנו? חסר לנו את הסיפור של הקפצן השביעי. אז זה הוא לא סיפר לנו. את הסיפור של הקפצן השביעי לא סיפר לנו, אבל הוא הבטיח לנו שמשיח יספר לנו את הסיפור הזה. אז זה הסיפור של הקפצן השישי. ומספר הקפצן כך. אולי עוד נקודה אחת נאמר בזה, שיש 7 קפצנים, וכל אחד מהקפצנים מרמז על צדיקים מאוד מאוד גדולים, שהתפקיד שלהם זה לעזור לעם ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו היום, בפרט בדור שלנו, קשה לנו מאוד לדעת את האמת בלי שיעזרו לנו. מדוע? כי העולם מאוד מאוד מבלבל. יש פה בלבול עצום, שכל רגע המחשבה של האדם זה כתוב כלעת החרב המתהפכת, פעם אדם חושב כך, פעם הוא חושב כך, פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא רוצה דבר הפוך. זה בלבול מאוד גדול שיש בדור שלנו. אז כתוב הרבה הרבה בספרים שמה שעוזר לנו בכל המבוכה הזאת, בכל הבלבול הזה, שיש צדיקים מאוד גדולים שתפקידם להאיר לנו את הדרך. כמו שמצאנו את זה בכל הדורות של עם ישראל. שעם ישראל היה בגלות מצרים והיה בחושך רוחני מאוד גדול, ברגע שמשה רבנו הגיע למצרים, אז מיד התחיל להאיר להם את הדרך. היה שיעור קבוע באלכסנדריה של מצרים, היה שיעור קבוע של משה רבנו. ולאט לאט הוא התחיל להאיר לעם ישראל, התחיל להאיר לעם ישראל את הדרך. ובאמת כך זה בכל הדורות. בכל הדורות תמיד יש את הצדיקים שהם מאירים לנו את הדרך, שנדע להבדיל בין אמת לשקר, בין טוב לבין רע, כי בעולם שלנו זה מאוד מאוד מבלבל. יש פה בלבול עצום מאוד בתוך הבלבול שלנו. אז התפקיד של הצדיקים זה לעזור לנו. בסיפור הזה של שבעת הקפצנים, המושג, אמרנו שכל דבר והסיפור זה רמז, זה משל. הקפצנים הם מרמזים לצדיקים האלה שעוזרים לנו למצוא את הדרך שלנו. יש ספר מאוד חשוב שנקרא מסילת ישרים, שחיבר אותו הרמח"ל, והרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים, אומר הרמח"ל, שמשל של גן המבוכה, זה נקרא, היה מלך שעשה גן, ובגן הזה יש הרבה מאוד שבילים, והתפקיד של כל אחד שנכנס לגן זה להגיע למרכז הגן. במרכז הגן יש מרפסת, הוא קורא לזה אקסדרה, מרפסת גדולה, שיש שם את כל הטוב שבעולם. לא חסר שם שום דבר. אבל מאוד קשה להגיע לשם. מדוע? כשאדם מתחיל ללכת בתוך הגן, יש שם קירות גבוהים, וכל רגע מבלבלים אותו שלא ילך בדרך הנכונה. אומר הרמח"ל, איך אדם יכול למצוא את הדרך להגיע למרכז הגן? יש פה בלבול מאוד גדול. אז איך הוא יכול להגיע למרכז הגן? אז אומר הרמח"ל, יש אנשים שזכו להגיע למרכז הגן. הם כבר נמצאים על המרפסת הזאת. המרפסת היא גבוהה. תסתכל מהמקום שבו אתה נמצא, תסתכל על המרפסת. ואז יש שם מישהו שיכול לכוון אותך. יכול לכוון אותך ולהראות לך את הדרך איך להגיע למרכז הגן. אבל כשאדם הולך בתוך השבילים, מאוד מאוד קשה לו. זה משל שאומר הרמח"ל. להבין קצת את עומק המשל של הרמח"ל זה, שהבלבול הוא לא בא רק מדברים חיצוניים שמבלבלים אותנו, אלא הרבה הרבה מהבלבולים שלנו באים מתוכנו. האדם בעצמו מאוד... תודה רבה. תודה רבה. האדם בעצמו מאוד מתבלבל. מדוע? כי אנחנו יכולים לראות, לפעמים יש לנו ימים כאלה שקמים בבוקר, בשמונה בבוקר אנחנו רוצים להיות האנשים הכי הכי צדיקים והכי טובים בעולם. בתשע אנחנו כבר רוצים להיות הכי משוגעים בעולם. בעשר אנחנו אומרים, טוב, עכשיו נהיה ממוצע. אבל ב-11 זה שוב פעם מתהפך. זה כל שעה עגולה זה מתהפך אצלנו. אז לפני כמה חודשים דיברתי עם מישהו בטלפון, אז הוא אמר לי, תשמע, אני מאוד מבולבל. אז אמרתי לו, ככה זה הדרך. פעם שעה ככה, שעה ככה. הוא אמר לי, תראה, אם זה שעה-שעה, עכשיו אני קונה את זה, חותם. הבעיה שאצלי זה כל 5 דקות משתנה. אז ככל שאנחנו מתקרבים, בעזרת השם, לזמן הגאולה, הכל מתבלבל אצל האדם. יום אחד, האדם קם בבוקר, הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, אני פחות מרבי שמעון בר יוחאי לא מוכן לוותר. הוא הלך, התפלל שחרית, בתפילת שחרית, הוא כיוון את הכוונות של הזוהר הקדוש, הגיע לעולמות עליונים. הבעיה, הוא יצא מהתפילה, הוריד את הטלית והתפילין, יצא מהתפילה, היה צריך ללכת, לעשות איזשהו עניין. פתאום הוא רואה שאין אף בן אדם בעולם שרוצה שיגונות כמו. אז זה נקרא לעת החרב המתהפכת. כל הבלבול הוא בתוכנו. לכן אנחנו צריכים, זה מה שהרמח"ל אומר, אנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו, שיסביר לנו איך מסתדרים בגן המבוכים. וזה זה התפקיד של הצדיקים, והם נרמזים בסיפור הזה במה שרבי נחמן קורא להם הקפצנים. הקפצנים זה מרמז על הצדיקים האלה שהם עוזרים לנו למצוא את הדרך. לכאורה מתעוררת פה שאלה, וזו שאלה שכולם שואלים את זה. לדוע, אם אתה מרמז על הצדיקים הגדולים, למה אתה קורא להם קפצנים? מבחינת הסיפור היה יכול לקרוא להם כל דבר שבעולם. סנדלרים, נגרים, אופים, אנשי עסקים, כל דבר היה יכול לקרוא להם. למה הוא דווקא מכנה אותם בכינוי הזה שנקרא קפצנים? אומר רבי נחמן, עיקר מה שאדם, זה כבר יסוד גדול מאוד, עיקר מה שאדם זוכה לדעת את האמת בעולם הזה, זה על ידי זה שהוא זוכה להיות קפצן. מה זה קפצן? קפצן ברוחניות, לא קפצן בגשמיות. קפצן ברוחניות, הכוונה שאדם יודע שאני כל רגע אני יכול להתבלבל, ולא קשה לי מאוד למצוא את הדרך וקשה לי למצוא את האמת, אבל יש דרך שמיד עוזרת לאדם. ומה הדרך? שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. להיות קפצן אצל הקדוש ברוך הוא. מי שהכיר קפצנים, אז הוא יודע שקפצנים זה אומנות. בפרט קפצנים ותיקים, מאוד מאוד קשה לצאת מהם בלי לתת להם. הם מבקשים ממך צדקה. אתה אומר, אין לי צדקה. אולי יש לך צ'ק? אין לי צ'ק. אולי כרטיס אשראי? הולך לי בחולת לכרטיסי אשראי. אין לי את זה. אולי משהו לאכול? מה עושה הקפצן? הקפצן זה אומנות. הוא עוקף אותנו מכל הצדדים, אלה שיודעים את המלאכה טוב. אומר רבי נחמן, אנחנו צריכים להיות קפצנים כאלה אצל הקדוש ברוך הוא. אל תעזוב את הקדוש ברוך הוא. אתה מבקש משהו. אתה רואה, זה עדיין עוד לא קורה. חכה כמה דקות, תבוא מכיוון אחר, מכל צד. זה נקרא סוד הקפצנים. שככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך הזאת, שהוא יודע, הכוח הכי גדול שיש לאדם היהודי בעולם הזה, זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, תמיד צריך לזכור את זה. יש יצרה שרוצה תמיד להשכיח את זה מאיתנו, להרדים בתוכנו, להסתיר מאיתנו את הדבר הזה. אבל צריך לדעת, ברגע שאדם זוכה ללכת בדרך שהוא נוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו מנהג, יש לי את החבר הכי טוב בעולם. מותר לנו להגיד שהקדוש ברוך הוא חבר שלנו? אנחנו לא יודעים את זה. אבל הקדוש ברוך הוא קרא לנו אחי ורעי. אז הקדוש ברוך הוא קרא לנו אחים וחברים. מכאן אנחנו לומדים שיש קשר כזה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא החבר שלנו. איך מקיימים את זה הלכה למעשה? מדברים איתו. מתרגלים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם זוכה ללכת בדרך הזאת ולקנות את המידה הזאת, כי עם הזמן, לאט לאט אדם זוכה לקנות את זה. יש בעיה לאדם. לפני שהוא רץ לפתור את הבעיה, קודם כל הוא רץ, אומר, רגע, בוא נעשה כמה דקות שיחה עם הקדוש ברוך הוא. בוא נדבר איתו קצת על הבעיה. אני רוצה להגיד, גם מניסיון שלי, גם מניסיון של אחרים, כמעט רוב הבעיות שלנו בחיים נפתרות אם אנחנו זוכים לעשות את הדרך הזאת שמתרגלים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. על מה לדבר איתו? על כל מה שצריך לדבר, על כל מה שמפריע לאדם. יש לך בעיה, חסך לך כך, זיווג, פרנסה, יש בעיות בשלום בית, חינוך ילדים. צריך להתמודד עם הדברים. אבל לפני שאתה מתמודד, קודם כל תדבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה מוריד את הקושי של הבעיות. אומר החפץ חיים, שהיה אחד מגדולי ישראל לפני מלחמת העולם השנייה, אומר החפץ חיים, רוב הבעיות, רוב קושי הבעיות של האדם נפתרות ברגע שאדם יודע את הדרך הזאת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין חבר לאדם יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. וזה ידוע קפצנים. הקפצנים זכו להגיע לכל מה שהם הגיעו בזכות שהם ידעו. אצל הקדוש ברוך הוא צריך להיות קפצן. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה אצל הקפצנים, זה לדעת, ללמוד, להסתכל על הטוב שיש לאדם. כל אדם, כל אחד מאיתנו, יש לו ברוך השם דברים טובים. ויש לנו גם חסרונות. אין שלמות בעולם הזה, אין שלמות. לכל אחד יש את הדברים הטובים, אבל בד בבד יש לו גם את החסרונות. טבע האדם, אדם מטבעו, דבר ראשון, על מה האדם מרגיש ומסתכל, מצד הטבע שלנו, קודם כל האדם מסתכל על החסרונות שלו. האדם מרגיש את החסרונות שלו. אבל יש עבודה, יש כזאת עבודה, שרבי נחמן מאוד גילה לנו את החשיבות הגדולה של הדבר הזה. לפני שאתה מסתכל על החסרונות שלך, זה בסדר, תסתכל מה חסר לך. גם זה, תבקש שזה יושלם ושזה תסתדל לפתור את זה. אבל לפני זה, קודם כל, תסתכל על מה יש לך. וכמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא נותן לך. אז תגיד תודה לקדוש ברוך הוא קודם כל על הדברים הטובים שיש לך. אחר כך תבקש על מה שחסר לך. אומר רבי נחמן, בספר שנקרא שיחות הר"ן, כשאדם יודע את הנקודה הזאת, על פי רוב, אם אין איזו סיבה מיוחדת, בקשותיו יתמלו. מתי קשה שהבקשות שלנו יתמלו? כשאדם בא לקדוש ברוך הוא רק עם נקודה חסר לי וחסר לי וחסר לי. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני יודע שחסר לך. מה עם מה שיש לך? סיפר לי ידיד טוב שלי, ואולי מכירים אותו, השם שלו זה הרב גודלבסקי, אז הוא סיפר לי סיפור, זה היה לפני בערך 15 שנה. יום אחד הוא יצא מהתבודדות. הוא היה התבודד, אני בדיוק הגעתי, הוא יצא, אמר לי, תראה, אני רוצה לספר לך מה היום התגלה לי בשדה. אמרתי לו, נו, מה? השגות. מה התגלה לך היום בשדה? אמר לי, תראה, אנחנו, ברוך השם, משפחה ברוכת ילדים. באמת, יש להם 11 ילדים, ברוך השם. אומר, לפני בערך 12 או 13 שנה, קנינו מכונת כביסה גרמנית. מכונת כביסה גרמנית זה סוס עבודה. 11 ילדים זה 4 מכונות כל יום לפחות. המכונה עובדת. מהבוקר עד הערב היא עובדת. גם בלילה. זה 4 מכונות כל יום. אומר, 12 שנה, המכונה הזאת לא מזייפת אפילו לא כחוט השערה. עובדת ועובדת, סוס עבודה. עובדת. אומר, הוא ספר לי, לפני 4 ימים המכונה התקלקלה. טוב, הזמנו מכונה חדשה, זה לוקח עד שמקבלים. ואתה אומר, 4 ימים אנחנו בלי מכונת כביסה. הוא אומר, אתה יודע איך הבית שלנו נראה? הוא אומר, תוהו ובוהו, זה הגדרה מתונה למה שהולך אצלנו בבית. 11 ילדים, זה ערמות, ערמות של כביסה. הוא אומר, מה אנחנו עושים בינתיים? אז מתקשרים לשכן הזה, שולחים ילד עם גיגית לשכן הזה. אחר כך מתקשרים לשכן השני. אולי המכונה שלך פנויה? אז הוא אומר, לא, עוד שעתיים. טוב, מחכים עם גיגית עוד שעתיים. הוא אומר, כל היום אנחנו רק מסתובבים סביב המכונה הזאת. הוא אומר, אחרי 4 ימים שלא, בקושי אנחנו נושמים בבית, ברור השם, זכיתי לבוא להתבודדות. הוא אומר, תראה מה הקדוש ברוך הוא גילה לי בהתבודדות הזאת, הוא אומר. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לי, 12 שנה המכונה הזאת עובדת כל יום, ובלי שום פספוס, 4 מכונות כביסה כל יום, עובדת המכונה הזאת. 12 שנה, פעם אחת, לא אמרת תודה על זה שיש לך מכונת כביסה. פעם אחת. תראה מה זה, לקחו לך את המכונת כביסה, תראה, 12 שנה, מה, איזה עזרה יש לך בבית, אפילו פעם אחת לא אמרת תודה. אז הוא אמר, עשיתי תשובה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, היה שווה שתתקלקל, רק שאני אלמד את הלימוד הזה, את הדבר הזה. זה מצד הטבע שלנו, זה טבע האדם. לא להסתכל על מה שיש, להסתכל על מה שאין. אומר רבי נחמן, תלמד את עצמך. תלמד את עצמך להודות על מה שיש. אנחנו מרוויחים כמה דברים מאוד גדולים. כשאנחנו לומדים להכיר תודה, להודות על מה שיש, אנחנו מרוויחים כמה דברים מאוד גדולים. דבר ראשון, זה אומר רבי נחמן, אחר כך כשתבקש על מה שחסר לך, הקדוש ברוך הוא ישמח לתת לך את זה. אתה לא אמרת לו תודה עד עכשיו. אז הוא אמר, בסדר, אתה מבקש ממני, אתה צריך ממני, נכון. אבל מה, איפה התודה? ברגע שמתחילים להגיד תודה, כבר האדם, התפילות הרבה יותר יתקבלו. זה דבר אחד. אבל דבר שני, אומר רבי נחמן, דבר מאוד מאוד עמוק. אומר דבר, נקודה מאוד עמוקה. אומר, ככל שאדם זוכה להכיר את הדברים הטובים שיש לו, ולהגיד על זה תודה, האדם זוכה לשמחה. זה משמח את פתאום האדם שיתחיל להגיד תודה, פתאום הוא ירגיש שהוא אדם יותר שמח. ואני רוצה להגיד לכם משהו, זה פלא גדול הדבר הזה. זה את הנקודה הזאת, ספר לי, לפני כמה שנים, דיברתי עם הרב שלום ארוש, הוא אמר לי שזה כתוב בליקוטי הלכות, כתוב הדבר הזה, היסוד הזה, למדנו את זה ביחד, את הדבר הזה, שעל ידי שאדם אומר תודה, אדם, נהיה אדם שמח. הוא הראה לי את זה בליקוטי הלכות. אמרתי, כן, שווה, מה, יש דבר, יש היום סחורה יותר יקרה משמחה, יש אנשים שיש להם מיליארדים, ולא יכולים לקנות שמחה. שמחה אי אפשר לקנות בכסף. אמרתי, יש כזאת יצא? בוא ננסה. התחלתי להגיד תודה, אני רוצה לספר לכם דבר פלאי. לא עבר תקופה ארוכה, ממש 3 או 4 חודשים, פתאום הרגשתי איך כל המציאות שלי משתנית לגמרי. בפנימיות, הכל פתאום הרבה יותר קל, הרבה יותר שמח. זה מה שרבי נחמן מלמד אותנו את היסוד הזה. שמחה באה על ידי תודה. מדוע שמחה באה על ידי תודה? למה שמחה באמת משמחת את האדם? אומר רבי נחמן, נקודה מאוד עמוקה בזה. אומר, להגיד תודה זה האמת. זה האמת. למה זה האמת? זה האמת שצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו כל כך הרבה, אז זה האמת. כשאדם הולך בדרך האמת, אומר רבי נחמן, האדם שמח. השקר מוליד עצבות, האמת מולידה שמחה. זה כלל גדול מאוד בתורה של רבי נחמן. כל זה הדרך, זה הדרך של הקפצנים. לכן הם זכו להיות, הקפצנים, זכו להיות הצדיקים שידעו את היסודות האלה. ועכשיו, אחרי שהם זכו להגיע לאקסדרה, למרפסת שבמרכז הגן, הם יכולים להוליך אותנו ולהוביל אותנו. אז פה נתחיל לראות את הסיפור הזה, כמו שאמרנו, זה רק קטע מתוך סיפור שלם, עם הרבה הרבה יותר ארוך, אבל נראה את הקטע הזה. אומר הקפצן השישי, ויש מעשה, כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה, והייתה איתו. פעם אחת חלם לו לאותו המלך, שהיא, הבת מלך, עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי החלומות, ופתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום הזה כפשוטו, שהיא תהרוג אותו, ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו מה לעשות לה. יהרוג אותה, צר לו, היא אשתו. מה שכתוב שהוא חשק בה ולגדה, עכשיו היא אשתו. קשה לו להרוג את אשתו. ישלחה מעל פניו, זה חרה לו, כי איש אחר יכחנה. והוא כל כך השתדל אחריה להשיג אותה. ואתה תבוא לידי אחר, וגם אם הוא ישלח אותה והיא תבוא לידי אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים מהחלום שהיא תהרוג אותו. ושלח המלך אחריה לבקשה. הוא בא והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. כי יש מבצר של מים, ויש שם 10 חומות זו מלפנים זו. וכולם של מים. וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר, היא גם כן של מים. וכן יש שם אילנות ופירות, והכל של מים. מבצר מופלא, הכל של מים. ויופי המבצר, וגודל החידוש של זה המבצר, אין צורך לספר. כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים. אבל להיכנס בתוך המבצר הזה אי אפשר, כי מי שיכנס לתוך המבצר יטבע במים, מאחר שהוא כולו של מים. והבת מלך שברחה, הבת מלכה שברחה מהמלך, הגיעה עד אותו המבצר, והייתה הולכת שם סביב אותו המבצר של מים, הסתובבה סביב, והגידו למלך שהיא הולכת שם סביב אותו המבצר, והלך המלך וחילו לתופסה. וכשראתה זאת הבת מלכה, השווה עצמה וחשבה, מה אני אעשה? הוא בא, הוא יתפוס אותי. החליטה שהיא תרוץ לתוך המבצר, והיא מעדיפה לטבוע במים מי שיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו, וגם אולי אף על פי כן תנצל ותוכל להיכנס לתוך המבצר של מים. וכשראה המלך כך שהיא בורחת לתוך המבצר של מים, אמר, מאחר שכך הדבר, ציווה לראות אותה, כי הוא לא יכול להיכנס לתוך המבצר של מים המלך. ציווה לראות אותה, ואם תמות, תמות. והיו יורים בה חיצים, והגיעו אליה כל 10 מיני חיצים, שמשוחים ב10 מיני סמים, והיא ברחה לתוך המבצר, ונכנסה לתוכו, ועברה דרך השערים של החומות של מים, והיא עברה ונכנסה לכל 10 חומות של המבצר של מים, עד שבאה לפנים, פנימה. ונפלה שמה ונשארה חלשות. הכוונה, היא קיבלה את 10 חיצים, ואז היא נפלה על הקרקע בחולשה מאוד גדולה. כל זה מספר הקפצן השישי. בשעה שהוא סיפר את זה, הוא סיים את זה ואמר, ואני רופא אותה. דיינו, שלא, לקפצן השישי יש את הכוח לרפות את הבת מלך, הבת מלכה, שברחה לתוך המבצר של מים. בשעה שרבי נחמן סיפר את הסיפור הזה, אז הוא הרים את הידיים בצורה גדולת, הוא אמר, ואני רופא אותה. אז עד כאן, זה הסיפור שמספר הקפצן השישי. עכשיו קצת נתחיל ללמוד אותו. כי כמו שאמרנו והזכרנו, כל מילה ומילה זה מרמז על דברים מאוד מאוד עמוקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הדבר הראשון, נתחיל מהסיפור האהבה. המלך שחשק בבת מלכה והלך ועשה תחבולות עד שתפס אותה, וכמו שאנחנו גם לומדים מהמשך הסיפור, הייתה ביניהם אהבה גדולה. מדוע? מאיפה אנחנו יודעים שהייתה ביניהם אהבה גדולה? כשרבי נחמן אומר, ואחר כך התקלקלה אהבה ביניהם. אם התקלקלה אהבה ביניהם, זאת אומרת שלפני החלום הייתה ביניהם אהבה. אז יש פה כמה שלבים. יש את הזמן שאיתו, והכל באהבה גדולה ביניהם. אחר כך יש את החלום. וכשהיה את החלום, התחילה להתקלקל אהבה ביניהם. ואז זה הולך בשלבים, בהדרגתיות, מתקלקלת האהבה ביניהם, עד שהיא כבר לא יכולה להישאר והיא בורחת. רואים פה איזושהי התפתחות מיוחדת בקשר, במערכת יחסים בין המלך ובין הבת מלכה. נראה קצת, נתבונן קצת בעומקם של הדברים. אומר רבי נחמן, הכל זה רמזים וזה משלים. המלך מרמז על היצר הרע, והבת מלכה מרמזת על כל נשמות ישראל. כל יהודי זה בבחינת הבת מלכה. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, ואין ליצר הרע רצון יותר גדול מאשר להתחבר באהבה גדולה עם יהודי. יהודי או איש או אישה. מדוע? מדוע היצר הרע כל כך רוצה להתחבר איתנו? אומר, מסביר הזוהר הקדוש נקודה מאוד עמוקה, שזה סוד, זה סוד מהקבלה, הדבר הזה. היצר הרע, עיקר השפע, החיות, החשיבות והגדולה שלו, זה לפי כמה נשמות ישראל הוא מצליח להעביר לצד שלו. אין לו בעצם שום כוח מצד עצמו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שליצר הרע אין שום כוח, אין לו שום יכולת לעשות שום דבר מצד עצמו. ברגע שהוא תופס יהודי ומעביר אותו לגזרה שלו ומתחבר איתו באהבה, תכף נראה מה זה נקרא להתחבר באהבה איתו, ברגע שהוא מתחבר איתו באהבה, היצר הרע מרוויח רוחניות ושפע גדול מאוד בזכות כל נשמה יהודית. לכן מתחיל את הסיפור הזה, כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, זה היצר הרע שחושק בנשמות ישראל, שיודע עיקר מה שאני אקבל זה מנשמות ישראל שיהיו בחלקי ואיתי. ועשה תחבולות ותפס. כי היצר הרע עושה תחבולות לכל אחד מאיתנו לתפוס אותנו בחלקו. צריך להבין מה זה נקרא להתחבר באהבה עם היצר הרע. אף אחד מאיתנו מן הסתם אף פעם לא ישב איתו באיזה שיחה והרגיש שהוא אוהב אותו. אלא כמובן גם זה משל. זה עומק בתוך עומק. היצר הרע מתלבש בכל תענוגי העולם הזה, בכל מיני תענוגי העולם הזה, והוא רוצה להפריד אותנו מדרך התורה והאמונה, מהדרך של ההתחברות לקדוש ברוך הוא. על ידי הפיתויים של העולם הזה, הוא גורם לפירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מציע לנו, הוא נותן לנו הצעות. מהם ההצעות שלו? תאוות שונות ומשונות מהעולם הזה, כגון תאוות ממון, תאוות אכילה, תאווה הידועה שזה תאוות ניאוף. אחר כך יש עוד דברים, כבוד, גאווה, ואז הוא כבר משתף אותנו עוד בחלקו, כל המידות הלא טובות, קנאה, שנאה, תחרות. ככל שאנחנו הולכים אחרי עצתו, שעצתו זה או עומק התאוות של העולם הזה, או להיכנס לתוך המירוץ של להשיג את המידות של העולם הזה, כבוד וגאווה, ככל שאנחנו, זה הכוח, זה הפנימיות של החיים שלנו. פירוש הדבר, זה מה שמוליך אותנו בחיים, על ידי זה נקרא שאנחנו מתחברים איתו באהבה. יש אנשים, זה כנראה אולי אחד, שתיים בדור שלנו, אין הרבה כאלה. אתם יודעים, רבי נחמן, אחד הדברים שהוא גילה, למרות שזה כבר מובא בספרים עוד לפני רבי נחמן, אבל הוא יותר העיר, הכניס את זה, שיש כזה דבר שנקרא להתקשר עם הצדיקים. שאדם, זה נושא בפני עצמו, שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, יש בזה מעלה גדולה מאוד. זה כבר כותב רבנו הרש"ש, רבנו הארי, זה כתוב בספרים, בהרבה ספרים, היסוד הזה. אז בקדושה יש התקשרות עם הצדיקים. בצד השני, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש אנשים קמים בבוקר, פותחים את העיניים, אומרים, מודה אני לפניך שנתת לי כך וכך דולרים ויורו. הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שבעולם, ובפרט עם הדולרים. תלוי. הוא מסתכל איזה מטבע חזק היום, אז הוא עושה התקשרות במיוחד עם המטבע החזק. מן הסתם אין הרבה כאלה בדור שלנו, אבל אולי 2-3 יש בדור שלנו. מה זה? מה המשמעות של הדבר? כל החיות, כל הפנימיות של האדם, התכלית שלו, הכוח המניע שלו, להשיג עוד ועוד ועוד ממון. בחינה אחת. בחינה אחרת, זה להשיג כבוד. להשיג, שיספרו עליי, שידברו עליי. אתה יודע, אם אני אבחר להיות סגן, שר, אתם יודעים, הילדים שלמדתי איתם בתיכון יגידו, אתם זוכרים את רובן שלמדנו, הוא היה בכיתה שלנו, הוא הגיע להיות סגן שר. יש אנשים שזה כל החיות שלהם. הכבוד וכן הלאה. כל זה נקרא ועלה בידו לתופסה. זה הדרך שהיצר הרע תופס אותנו בחלקו. וצריך להבין מה הכוח שלו. הכוח שלו שיש לו אפשרות דרך התאוות, דרך המידות, לפתות אותנו בתענוגים. כל הכוח זה סוד התענוגים. זה נקרא סוד בירור התענוגים. שהוא מפתה אותנו ואומר, בואו תראו איזה תענוגים יש לי. הצבעים, צללים, ריחות, מסיבות, כבוד, גאווה, בכל דבר ודבר מהמידות האלה יש ניצוצות, זה נקרא ניצוצות של תענוג. על ידי זה הוא מושך את ליבנו לבוא אליו. כשאדם הולך אחרי הצעת היצר הרע, אז האדם מתחבר באהבה, בקשר, בדבקות עם היצר הרע. מה זה נקרא להידבק? דרך המידות ודרך התאוות. כשהאדם הולך אחרי התאוות, אחרי המידות, זה נקרא הקשר של האדם עם היצר הרע. אומר, בכמה מקומות רבי נחמן אומר את היסוד הזה. אין אדם יהודי שאין שלב בחיים שלו ובחינות בחיים שלו שלא ילך אחרי הצעת היצר הרע. אין כזה מציאות. האדם בא לעולם הזה, בהכרח האדם צריך לעבור את המסלול הזה. יש יותר, פחות, בבחינות כאלה או בבחינות כאלה. אבל חייב שכל אדם יעבור דרך הדרך הזאת. ויש סיבות עמוקות למה זה צריך להיות ככה. שכל אדם יעבור דרך זה. אבל ברגע שאדם נמצא במציאות הזאת, וזה עכשיו, זה נקרא בסיפור הזמן של האהבה בין המלך לבין הבת מלכה. כשאדם נמצא בזמן, במציאות הזאת, לכאורה הכל טוב. מה חסר? ברוך השם, יש את הממון, יש את המסיבות, את התענוגים, כל אחד, או שהוא מצליח בכל מיני בחינות, אבל בזמן הזה נראה לאדם הכל בסדר, הכל טוב. יגידו לאדם, רגע, תחשוב על התכלית שלך, על החיים, ויגיד, מה יש לי לחשוב? ברוך השם, הכל טוב. אם הכל טוב, אין לי מה לחשוב. ובאמת, אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול, האדם לעולם לא יתעורר מצד עצמו, לעולם האדם לא יתעורר מצד עצמו לחשוב על בעצם איפה אני נמצא. למה? הכל בסדר. למה לי לשנות ולמה לי להתעורר אם הכל בסדר? יכול להיות שיש עוד איזה נקודה אחת לבוא לשלמות, בעזרת השם שנה הבאה אני כבר עוד עסקה אחת, הכל בסדר, רק אני מחליף את המכונית ל-BMW 2016, ואני יכול לשיר על העולם הזה מעין עולם הבא. הכל טוב פה, הכל בסדר. הכוונה שבאמת האדם לא יכול לעורר את עצמו ולהוציא את עצמו מהמקום הזה בשום פנים ואופן. כי האדם נמצא בתוך המציאות הזאת, אז הוא כולו בתוך המציאות הזאת. הכל בסדר. הוא לא יצא. רק מה? אבל הקדוש ברוך הוא הרי לא רוצה, לא ידח ממנו נידח. רק הקדוש ברוך הוא לא עוזב את נשמות ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? פתאום יש חלום. פתאום בכל המערכת הטובה והנעימה והאהבה הזאת, פתאום מישהו חולם פה חלום. מי זה חולם את החלום? שימו לב. לא הבת מלכה חולמת את החלום. מי חולם את החלום? המלך שתפס אותה חולם את החלום. מה זה? אומר רבי נחמן, ויש בדבר זה סוד גדול מאוד מאוד בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא בשלב מסוים, אנחנו לא יודעים את זה, בשלב מסוים הוא אומר ליצר הרע, אתה יודע, זה היהודי הזה שעכשיו אתה, הוא אצלך והכל בסדר ביניכם, יום אחד אני מגלה לך סוד שיהיה בעתיד. יום אחד הוא יהרוג אותך. הוא יבטל אותך מן העולם, היהודי הזה. זה דבר מאוד מאוד רוחני ונסתר, אבל איך אנחנו, מה אנחנו רואים בעולם הזה? יש לזה גילוי. מתחילה להתקלקל האהבה ביניהם. מה קורה כשמתקלקלת האהבה? פתאום האדם מרגיש משהו פה לא בסדר. משהו פה, פתאום מתחיל ללכת, משהו פה לא טוב. איך זה הלא טוב הזה מתגלה? אין סוף דרכים שזה מתגלה. אדם, ברוך השם, היית שואל אותו לפני חצי שנה, היה פה יהודי, לפני כמה חודשים, הוא דיבר איתי, אז הוא סיפר לי את הסיפור שלו, זה בדיוק התקלקלות האהבה. היה לו מפעל, איזה מוצר, סוג מסוים של מוצרים, מהגדולים ביותר בארץ, אומר, אני הייתי בעצם מלך. היה לי 60 עובדים במפעל, הכנסה חודשית של מאות אלפי שקלים כל חודש, המשפחה, הכל בסדר. אומר, הכל בסדר. תוך שנתיים, לא מוגזם, אומר, תוך שנתיים, אני צריך לבקש מחברים שלי כסף בשביל אוכל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, זה קורה די מהר הדבר הזה. ישבנו פה שעתיים אחרי השיעור, ודיברנו על הדבר הזה. הוא אמר לי, תראה, אני שהייתי רגיל להיות מלך העולם, הרגשתי הכל, אומר, הוא היה בן 60, שדיברנו, זה היה לפני, היה בן 60. אז הוא אמר לי, שנתיים אני עובר את הצער ואת המרירות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. ובאמת, אחד הדברים הכי קשים, זה לא שאדם אין לו כסף. יש דבר הרבה יותר קשה. שאדם היה לו הרבה כסף ועכשיו אין לו כסף. זה אחד הדברים הכי קשים של האדם. הוא אמר לי, אתה יודע, אני עובר את השנתיים אולי הקשים ביותר בחיים שלי. ודאי הקשים ביותר בחיים שלי. היום אני כל שנייה אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה על מה שהוא עשה לי. מדוע? הוא אומר, התעוררתי משנה. התעוררתי מחלום. פתאום ראיתי את השקר שבו חייתי. שאלתי אותו, איזה שקר חיית? מה היה נקודת השקר? דבר מאוד מעניין הוא אמר לי. הוא אומר לי, תראה, אני עד גיל 57, הכל הכי הכי מוצלח. הוא אומר, אתה יודע איך אני הסתכלתי על בני אדם? הוא אומר, אני הייתי הולך במפעל שלי, 60 עובדים. אתה יודע איך הייתי מסתכל עליהם? אני לא הולך על הקרקע, הם הולכים על הקרקע. אני בערך איזה 2 מטר מעליהם. כל החיים שלי, כל בני אדם נמצאים תחתיי. כל מילה שאני אומר, כולם שומעים, בא למאה, בא לדעה. חזל אומרים את זה, ככה זה טבע העולם. אומר, כולם מתבטלים אליי, כולם מכבדים אותי. אומר, לא ידעתי, ככה הוא אמר לי, אומר, לא ידעתי בכלל מה זה בני אדם. כולם היו נמוכים, מאוד מאוד נמוכים, כלפי רום מעלתי. עכשיו אני נמצא ברום המעלות של העולם. אומר, השנתיים האלה היו שנתיים מרות מאוד. אבל, אומר, אני מודה היום לקדוש ברוך הוא על כמה דברים. אחד הדברים זה שאני יכול היום לדבר עם האדם ולהרגיש שעומד מולי בן אדם ולא איזה כלי שאני משתמש בו לכל מה שאני רוצה. זה, ההפסד הזה, זה דוגמה. זה נקרא קלקול האהבה. קלקול האהבה זה שפתאום כל מה שהיה, הכל בסדר, הכל טוב, הכל רגוע, הכל נעים, הכל זורם על מי מנוחות, פתאום בתוך החיים שלנו זעזועים. אנחנו מתחילים לקבל זעזועים. פתאום אין שלום בית, פתאום יש בעיה עם חינוך ילדים, פתאום האדם לא מסתדר עם עצמו. היום זה הכי מצוי. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא רוצה, זה אנחנו לפני גאולה, בעזרת השם, אז הוא רוצה לעורר אותנו. מה הוא עושה? הוא מקלקל את האהבה שבינינו לבין ההסתרה, לבין היצר הרע. כל מה שהכל היה רגוע, הכל היה שלב, פתאום רוחות שערה. פתאום מתחילים לעבור על האדם רוחות שערה. ולמה? מדוע? כי המלך, הקדוש ברוך הוא רוצה שנברח מהמלך. מה זה הבריחה? מה זה סוד הבריחה מהמלך? תתחיל להתבונן איפה אתה חי. תתחיל להתבונן מה אתה עושה. עד 120 שנה. לא, 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 לא תחשוב, רגע, אולי יש לי איזה תפקיד בעולם הזה, אולי יש לי איזה שליחות, אולי יש בורא לעולם שרוצה ממני משהו. אם לא מעוררים אותנו, אין אדם בעולם שיתעורר אם לא מעוררים אותו. זה כלל גדול מאוד. אנחנו נשארים רדומים. היום, בדור שלנו, אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, ורואים, וזה באמת הרבה פעמים, זה צער מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני לא צריך עכשיו לעשות לך שום בעיות בחוץ. מה, איפה אני אעשה לך את הבעיה? בתוכך. היום רואים את זה. מאוד מאוד, זה ממש נפוץ היום, כמעט בכל מקום. אנשים מרגישים מצוקות בתוכם. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, עיקר הגלות האחרונה, גלות הנפש. הגלות הנפש זה הגלות הכי קשה. מדוע? כי בחיצוניות אתה יכול לתת לאדם את הכל. אתה יכול לתת לו את כל הטובות של העולם, כל הכספים של העולם, כל ההנאות של העולם, אבל אם האדם בתוכו לא מרגיש טוב, שום דבר לא יעזור לו. צריך לדעת, וזה יסוד מאוד גדול, זה כלל גדול מאוד שאנחנו צריכים ללמוד את זה, וגם להגיד את זה הרבה לאחרים. כשזה קורה לאדם, אדם נבעל, הוא לא יודע מה קורה לי. אומר רבי נחמן, תדע לך, כל זה, הקדוש ברוך הוא שולח לך איתותים, תתעורר מהשינה. מה לעשות? אז אמרנו לפני כמה זמן, הזכרנו את זה, בעזרת השם עוד שלושה שבועות אנחנו נוסעים יחד עם מרכז שמיים לאומן. לפני חודשיים היינו, נכון? חודשיים, עברו חודשיים. אז אני אספר לכם, ניגש אל היהודי באומן, הוא אמר לי שם, אמר לי באומן, תראה, יש לי איזה חידוש להגיד לך. אז אמרתי לו, בבקשה, תספר לי חידוש. הוא אומר, אני שמעתי ממך, שהוא שמע ממני, שאמרתי ש-60% במדינת ישראל משתמשים בכדורי הרגעה. עכשיו, איפה אני יודע את זה? סיפר לי את זה ידיד שלי, שהוא פסיכיאטר מאוד בכיר, דוקטור גפני. אז הוא אמר לי, 60% יום אחד, היה שיעור בביתר. אחרי השיעור לא הכרתי אותו, ניגש אליי חסיד ברסלב, פאות, זקן, הכל, הופעה מושלמת של ברסלב, בלי זה, לא ביטר על שום פרט, והתחיל לדבר איתי, ואז הוא סיפר לי שהוא פסיכיאטר, אחר כך התיידדנו. אז הוא אמר לי, דוקטור גפני, אמר לי ככה, הוא אומר, היום תדע לך, 60% במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה. אם תיקח את הטבעי, הומופתי וכימי, 60%. אז הזכרתי את זה באחד השיעורים. אז היהודי הזה שבא ודיבר איתי באומן, אמר לי, תשמע, שמעתי ממך את הפרט הזה, אז אני רוצה להשלים לך את התמונה. הוא אמר, 60% תרופות הרגעה, 30% מעשנים גראס, נשארו 10% חסידי ברסלב. יש קצת איזשהו, קצת שפיות. זה קצת אי של שפיות בכל התוהו ובוהו הגדול שקורה. באמת, באמת, איך אנחנו מתמודדים עם זה? באיזה דרך אנחנו מתמודדים עם זה? הדרך שלנו להתמודד עם הדבר הזה, זה קודם כל שאנחנו מבינים מה קורה, מה רוצים מאיתנו. הבעיה שאנשים לא מבינים, מה רוצים מאיתם, מה קורה. ברגע שאדם מבין, לא, צריך כלל גדול מאוד. וזה קשור למה שאמרנו בהתחלה. ברגע שאדם יש לו את הדרך של השיחה עם הקדוש ברוך הוא, לפעמים אם אדם זוכה שיהיה לו איזה כמה דקות כל יום, 20 דקות, כל אחד לפי יכולת, עד שעה, שהוא הולך, נשאר לבד, זה מה שנקרא התבודדות, בהתבודדות הוא חושב קצת על החיים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שלאדם יש את הדבר הזה, קורה משהו, לפני שאתה עושה משהו, זה מבהיל, זה מפחיד את האדם. לך דבר עם הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. לך תספר לשם מה עובר עליך. תתחיל להתבונן. השבוע שעבר, מה שהיה סיפור מאוד מעניין. ניגש אליי יהודי בירושלים, הוא תלמיד חכם מאוד גדול. ממש צדיק גדול. אמר לי, אתה יודע, עבר עליי משהו, כך הוא מספר לי, עבר עליי משהו, והייתי במצוקה נפשית נוראית מהדבר הזה. הוא סיפר, ובאמת דבר מאוד לא נעים. הוא אומר, אני באותו רגע שזה קרה לי, ממש נבהלתי ממה שקרה, מההרגשות הפנימיות נבהלתי מזה. אומר, אבל ברוך השם. ואמרתי, רגע, תירגע, לך לרופא. לך דבר, אתה מרגיש לא טוב, לך לרופא, תדבר עם הרופא. הוא אומר, לפני, התעוררתי בעלות השחר, כי זה עת רצון מאוד גדולה, לפני, בסוף הלילה, ואומר, הלכתי לעשות שיחה עם הרופא. הרופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. הלכתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, עשיתי איתו שיחה. ככה הוא מספר לי, סיפור שהיה שבוע שעבר. הוא אומר, אתה יודע, התחלתי להגיד לקדוש ברוך הוא, מה, תסביר לי, תראה לי, תאיר לי את הנקודה, למה אני מרגיש מצוקה כל כך גדולה? אומר, חצי שעה שדיברתי, אומר, ככה הוא ספר לי. אומר, יצאתי, הרגשתי כאילו רפואה שלמה. אומר, נכנסתי חולה, יצאתי בריא. חצי שעה של שיחה עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה דבר, זה נקודה מאוד מאוד חשובה שלא יודעים. לפני שאנחנו מדברים מה צריך לעשות, כי יש בזה עוד הרבה 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 כללים, עצות, שלבים בדרך. אבל קודם כל צריך לזכור, אתה מרגיש יש בעיה, אם מחוץ עליך, אם בתוכך, יש בעיה, תדע לך, יש אחראי לבעיה הזאת. לך לאחראי לבעיה הזאת. האחראי לבעיה זה הקדוש ברוך הוא. לך אליו, תתפוס רגעים של עת רצון. כמו הדוגמה שהוא סיפר לי. מי שעושה את זה לפני עלות השחר, רבי נחמן אומר, אפשר כמעט לבטל את כל הגזרות שבעולם, אמרנו בכוונה כמעט, כמעט את כל הגזרות שבעולם, על ידי שאדם עושה שיחה עם הקדוש ברוך הוא בזמן הזה של עלות השחר. זה עת רצון מאוד גדולה. נמשכים רחמים מאוד גדולים בעולם בשעה הזאת. לך תספר לו. לך תספר לו מה קורה איתך. אז דבר ראשון זה לזכור, היסוד הראשון, קרה בעיה, קרה בעיה בכל תחום שיהיה. יש לך בעיה? תדע, יש פה אחראי לבעיה הזאת, יש בעל הבית לבעיה הזאת. דבר ראשון, לך תתייעץ איתו. תגיד לו, מה אתה רוצה ממני? תגיד לו, מה אתה רוצה ממני כדי לפתור את הבעיה? זה מניסיון, ממש מניסיון של, על עצמי, על אחרים, של שנים, זה רוב הבעיות נפטרות על ידי זה. ואם הבעיה לא נפטרת, יש כאלה דברים, זה גזרות, זה אומר רבי נתן, יש דברים שנקבע שזה חייב להיות. אז אי אפשר לפתור את הבעיה. אז מה כן זה מועיל? שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הדעת הנכונה איך להתמודד עם הבעיה. לכן, היום, רוב פתרון הבעיות שמתקלקלת האהבה, מה זה מתקלקל? את פתאום רעידות אדמה בתוך החיים שלנו. רוב הפתרון הכללי, ההתחלה של הכל, יש עוד, יש שלבים, יש עצות בזה. אבל קודם כל, הדבר הראשון זה להתרגל לשוחח עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לכם משהו ששמעתי לפני כמה ימים מאחד מהצדיקים הגדולים של הדור. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. יש צדיקים שאומרים, הרב חיים קניבסקי אמר, תצאו עם רמקולים ברחובות, ביררתי את זה, באמת אמר את זה, תצאו עם רמקולים ברחובות, תגידו, המשיח נמצא איתנו, עוד ועוד, צדיקים שמדברים את זה. אבל אנחנו לא יודעים איך הדברים בדיוק יקרו, מה הקדוש ברוך הוא מתכנן, אחרי הכל זה עדיין נעלם. למרות שהרבה מאוד צדיקים אומרים שאנחנו בתוך תהליך מאוד מאוד חזק. אבל יהיה בדרך הזאת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? איך אנחנו נעבור בשלום את השלב הזה, את התקופה הזאת? יש כמה דברים. הדבר הראשון זה, העצה הראשונה זה, שאנחנו נדע, יש לנו את החבר הכי טוב בעולם. וזה הקדוש ברוך הוא. וזה הדרך של השיחה, של התפילה, של ההתבודדות, של לשתף אותו במה שקורה לנו. וככל כל הקושי של המהלך שלפני הגאולה, זה בא בשביל דבר אחד, בא בשביל נקודה אחת, להביא אותנו לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. כך שאם אנחנו הולכים וממילא מתעוררים, ממילא אנחנו מבטלים את כל הקושי. אין סיבה אחרת לקושי. כל הקושי, מדוע? אומר הזוהר הקדוש, רחמנה ליבאי ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם היהודי. הוא רוצה את הלב של האדם היהודי שידבר איתו, שירגיש קרבה. רצון להתקרב אליו ולהכיר אותו ולהתחבר איתו. ברגע שאנחנו מתעוררים מעצמנו בדבר הזה, אין צורך שנעבור את כל מה שאנחנו עוברים. זה, לכן זה מבטל, זה מבטל הרבה הרבה מאוד קשיים מעלינו, ברגע שאנחנו עושים את זה מעצמנו. אז זה הנקודה הראשונה שהתמודדות בזמן שנתקלקלה אהבה ביניהם. זה המשברים בחיים שלנו. התקלקלה אהבה ביניהם, זה המשברים שקוראים לנו בחיים. אז הדבר הראשון זה לדעת. יש עוד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד יסודית ומאוד חשובה, וזה חז"ל. חז"ל אומרים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? חבלי משיח זה, זה, זה עכשיו, תשע"ה. רחוב מלצ'ט, 40 ו... מה המספר פה? 41. זה עכשיו, השעה הזאת זה חבלי משיח. מה שעובר על כל אחד מאיתנו, מה שעובר על הדור שלנו, זה ככה חבלי משיח. אומרים חז"ל, מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי להינצל מחבלי משיח? אומרים חז"ל, יש כמה עצות כמו שאמרנו, אבל אחד העצות החשובות ביותר, יעסוק האדם בגמילות חסדים. לחפש, ממש לחפש, מה כל אחד, אחד המרבה, אחד המרבה ואחד הממית. לא משנה מה אדם, לא משנה מה אדם, כמה אדם יכול. יש אדם שיכול לעסוק הרבה בחסד, אם זה בצדקות, אם זה אולי בעזרה. יש אחד, אולי קשה, יש לו מציאות קשה ועמוסה, יכול לעסוק קצת. אחד המרבה, אחד הממית. אבל שכל אדם ישתדל מאוד לעסוק בחסד לזולת. אומרים לנו חז"ל, אחד הדברים שמבטלים הרבה הרבה דברים לא טובים מהאדם, זה כשאדם מתעורר מעצמו לראות איפה אני יכול לתת לזולת. לכן אנחנו רואים שהיצר הרע עושה הסתרה גדולה מאוד. לפני הגאולה, זה הנר, חז"ל אומרים משל, הנר לפני שהוא נחבא, אז הוא מתעורר מאוד השלבת שלו. כל דבר לפני סיומו מתעורר, גם היצר הרע. הוא יודע, הוא כבר מרגיש שהוא חלם את החלום הזה. הוא יודע שעוד מעט הולכים לשחוט אותו. אז הוא מתעורר בעוצמות גדולות מאוד. אנחנו יכולים ללמוד מתוך היצר הרע כמה וכמה דברים על מה אנחנו צריכים לעבוד. רואים, אחד הדברים שהיצר הרע הוריד לדור שלנו בצורה מאוד מאוד חריפה, זה את המידה הזאת של אנוכיות. אנחנו רואים שכל אדם רק רואה את עצמו. לא כל אדם. אבל היצר הרע מכניס בנו את הנקודה הזאת לראות את עצמנו. מה טוב לנו, מה נעים לנו, מה מתוק לנו. ואדם יש לו תורה שלמה בכמה סוכר לשים בקפה וכן הלאה, שיהיה בדיוק האיזון הנכון, שהכל הכל יהיה מסודר. הוא מרדים אותנו על הנקודה של לצאת מעצמנו, לתת לזולת. אחד הדברים, זה חז"ל אומרים, אחד מהדברים שאדם יחפש, ממש יחפש, מה אני יכול לעשות כדי לתת לשני. אז זה עוד נקודה בזמן שהתקלקלה אהבה ביניהם. שהתקלקלה אהבה ביניהם, אמרנו דבר אחד, לדעת שיש לנו את החבר הכי טוב בעולם. לכל יהודי, לכל איש, לכל אישה, יש את החבר הכי טוב בעולם. להתרגל, להתחבר איתו. להתחבר איתו. ללמוד, להכיר שהקדוש ברוך הוא מלך ומשגיח עלינו. עוד, אספר לכם עוד סיפור שהיה בזמן, זה היה בזמן צוק איתן. התקשרה לאישה שברוך השם יש לה כמה ילדים, היא אמרה לי, הילדים שלי בחרדות מכל מה שקורה, שומעים אזעקות וטילים, אני בחרדות. היא אמרה לי, מה אני יכולה לעשות כדי לעזור לילדים? אמרתי לה, תשמעי, אני אומר, באמת שאלה גדולה, אני לא יודע. אמרתי לה, תשמעי, מה נעשה כזה דבר? תתפלל לי את, אני אתפלל, השם יוריד לנו עצה. נתפלל שהשם יוריד לנו עצה. אחרי יומיים התקשרה אליי, היא אמרה לי, תשמע, באמת ירד לי עצה. היא לקחה פתק, והיא רשמה על הפתק חמש נקודות. חמש נקודות היא רשמה על הפתק, והיא אמרה לילדים שלה שכל פעם שהם מרגישים הרגשה פנימית לא נעימה, שיוציאו את הפתק ויקרו. אבל זה כל כך הצליח, היא עשתה לזה ניילון, שילכו את זה בכיס, יש בעיה, תקרו את זה. היא אומרת, זה פתר לילדים את הבעיות. מה כתוב? מה היה כתוב בפתק? בסך הכל חמישה משפטים, זה הכל. משפט ראשון, אין שום דבר שקורה בעולם בלי שהקדוש ברוך הוא עושה שזה יקרה. כי הוא מולך על הכל, מהדבר הגדול ביותר לדבר הקטן ביותר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, שהוא על כל דבר וכל צעד שאני עושה, הוא שומר עליי בהשגחה פרטית מיוחדת בכל דבר ודבר שאני עושה. נקודה שלישית, הקדוש ברוך הוא שומר על כל עם ישראל, והקדוש ברוך הוא יעשה ניסים מופלאים לעם ישראל בכל המלחמות שעובר עלינו. כי זה היה בצוק איתן. ככה האמא הזאת חשבה חמש נקודות. היא סיפרה לי, הילדים עברו את כל המהלך הזה, ברגע שהיה להם את הזה, ברגע שהיה להם את הפתק הזה, היא אומרת, הכל נעלם. כל החרדות, כל הפחדים, הם היו קמים בבעלה בלצל, הכל נעלם. מה, איך זה יכול להיות? כזה דבר פשוט. איך זה כל כך הועיל? אני אגיד לכם איך זה כל כך הועיל. זה כל כך הועיל כי זה האמת. כי זה בדיוק האמת. והיצרה משכיח מאיתנו את האמת הזאת. הוא משכיח מאיתנו שיש מישהו ששומר עלינו ומלווה אותנו בכל פסיעה ופסיעה. אז כמו שהוא עושה לנו את העבודה שלו, אנחנו עושים כנגד זה. וזה באמת לפעמים דברים מאוד פשוטים. רק לכתוב את זה על פתק, וכל פרגע שאנחנו מרגישים לא טוב, להוציא את הפתק הזה, לקרוא את זה, פתאום הכל מתחיל להשתנות אצל האדם. מתחיל להשתנות אצל האדם, ואז הבת מלך ברחה. ברחה מהמלך, והגיעה למבצר הזה, למבצר המופלא הזה, שזה המבצר של מים. המבצר של מים זה עולם חדש. זה להגיע לעולם חדש, להכיר מושגים חדשים, להתחיל לחשוב אחרת, להתחיל להרגיש אחרת לגמרי. אבל בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו קצת נרחיב את זה, נפתח את כל הנושא הזה שנקרא המבצר של מים. אבל אומר רבי נחמן, בכמה מקומות הוא אומר את זה, לכל אדם יש עולמות חדשים שמחכים ורוצים להתגלות אל האדם. העולמות האלה, מה זה עולמות? זה חיים חדשים, זה מחשבות חדשות, זה הרגשות חדשות. לכל אחד יש את זה. לכל אדם בעולם הזה יש עולמות שמחכים לו, שרוצים להתגלות אליו. אבל האדם הרבה פעמים מפחד לעשות את הצעד להיכנס אל העולם הזה, להתחיל לחשוב ככה, להתחיל להרגיש ככה. דוגמה, למשל, שאדם רואה ומתחיל להבין, יש דברים בחיים שלי שהייתי רוצה לשנות אותם. אני רוצה לשנות את דרכי חיים שלי. דוגמה, הרבה פעמים זה קורה. אדם יש לו עבודה מסודרת, פתאום הוא מרגיש, הייתי רוצה לעבוד חצי יום, חצי יום הייתי רוצה יותר ללמוד. כשאדם מתחיל לחשוב על זה, פתאום הוא מפחד. הוא מפחד, הוא מרגיש פחד גדול מאוד לשנות בחיים שלו את הדרכים, את הדרכים של החיים שלו. זה הפחד להיכנס למבצר של מים. כל עולם חדש שאנחנו עומדים בפתח שלו כדי להיכנס, מאוד מפחיד אותנו להיכנס אל העולם הזה. יש לזה סיבות עמוקות מאיפה נולד הפחד. אבל נדמה לנו שאנחנו נטבע בתוך העולם הזה. כביכול אין אחיזה בעולם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו עומדים על הפתח של המבצר של מים. אנחנו מפחדים להיכנס למבצר, הוא רואה שאנחנו מפחדים. מה הוא עושה? הוא שולח את היצרה, אומר לו, לך תרדוף אחרי. רובד או שמעון עומד בפתח של המבצר של מים, הוא פחד להיכנס. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח את היצרה, לך תרדוף אחריו. היצרה מגיע, מתחיל לעשות צרות לאדם. ואז לאדם אין ברירה, אומר, מוטב לי לברוח לעולם הזה, למציאות החדשה, כי אני לא יכול לסבול מה שקורה פה. ואז, באונס, האדם בורח לתוך המקום הזה. זה ההבנה הראשונה, המושג הראשון, בלהבין מבצר של מים. ובאמת, אומר רבי נחמן, ויופי וגודל החידוש של המבצר הזה, אי אפשר לספר איזה דבר מופלא זה. אבל מפחדים להיכנס אליו. באמת, זה עולמות עצומים ומופלאים מאוד של תענוגים שאנחנו אפילו לא יכולים לשער בדעתנו מה זה. אבל יש את הפחד. יש את הפחד להיכנס לתוך המבצר הזה. הקדוש ברוך הוא מסייע לנו להיכנס לתוך כל פעם לעולם חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ליצרה, תראה, יש שם איזה יהודי, אתה רואה, זה שעומד שם על המבצר של מים. זה מה שהודיעו לו שהבת מלכה עומדת על הפתח של המבצר של מים. הודיעו לו, מי הודיע לו? הקדוש ברוך הוא הודיע לו, לך תרדוף אחרי היהודי הזה, או אחרי האיש או אחרי האישה הזאת, לך תרדוף אחריהם. ואז פתאום האדם מרגיש שמתגברים עליו מלחמות, הוא מרגיש לא טוב עם עצמו, והלא טוב הזה גורם לו לברוח, אין לו ברירה, הוא חייב לברוח לתוך המקום הזה. ואז פתאום האדם מגלה שיש עולם אחר לגמרי, שיש פתאום דברים אחרים, הרבה הרבה, האדם משתחרר, זה באמת שחרור בנפש. כשאדם מגיע, זה נקרא, הזוהר הקדוש קורא לזה, עולמות החירות. פתאום האדם מרגיש השתחררות פנימית. באמת המקום הוא הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. אבל תמיד צריך לעבור את הדרך. אז הדרך, הקושי הראשון זה שהמקום הזה מפחיד אותנו. מפחיד אותנו ללכת איזה דרך חדשה. הדבר השני זה שהוא ירה בעשרה חיצים, וזה בעזרת השם, יזכה אותנו, נלמד את זה בשבוע הבא.